אהלן לכל המטלים והמטלות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח חותרים לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ואנחנו הולכים היום להגיע לאחד היעדים שמבחינתי הוא חלום גדול, אלסקה, מדינה באמת פסיכית, כאילו עוד מעט נגע בזה גם בפרק עצמו, יש בה הכל, מהכל, כמובן שהאוכלוסייה שמאכלסת אותה היא גולת הכותרת גם בין היתר, אבל הטבע והנופים והריחוק האינסופי הזה שהמרחבים, זה אחד הדברים הכי מטורפים בה, ונמצאים איתנו כאן זוג, עוד נציג אותם, שעשו טיול ברכב שלהם למעשה, במרחבי אלסקה. אז יאללה, בואו נתחיל. מה קורה גיל ויעל? מה שלומכם?
אהלן, אהלן.
אהלן. טוב, אז יש לנו פה סוג של רעיון זוגי, לא? סוג של דייט מבחינתכם.
אנחנו באנו לדייט.
כן.
דייט בתל אביב על אלסקה.
האמת שזה אחלה קונספט. אנחנו עכשיו בבית אריאלה פה, ובחוץ יש את כל מה שקורה עם ההפגנות על החטופים. איך אתם עם המצב, באמת?
קשוח, די קשוח. לא יוצאים מהמצב רוח המדכא ומורכב הזה, וזה פשוט שינה ממש את ה... את החיים, את תפיסת החיים. ובתוך זה גם, אתה יודע, לגדל ילדים ולהיות בתפקוד, חייבים לתפקד. ואז כזה סוף היום זה כזה מפיל. ואנחנו שוקעים לזה קצת, בוכים קצת, מדברים קצת. וככה עובר הזמן. ואנחנו ממש מקווים שזה... שאנחנו נראה את האור בקצה המנהרה, תרתי משמע, שזה יסתיים בקרוב, שהחטופות והחטופים יחזרו, ושחיילים יצאו משם כבר, זה פשוט נהיה... נהיה ממש... אין לי מילה.
היום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, זה היום ה-101 מאז פרוץ המלחמה, וכשאנשים עכשיו שומעים את התוכנית הזאת שלנו, אז רק נתפלל שאולי הם כבר... זוכרים את זה בתור זיכרון עבר קשוח ושיסתיים כבר. אמן, 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 אמן.
אמן, אמן ואמן. טוב, אז זה באמת החיים ממשיכים, ואנחנו פה גם חלק מהפודקאסט הזה כדי לשבור את, את השגרה הקשה הזאת שיש לנו, וכזה קצת לשים נקודות של אור, כי מי אם לא טיולים זה הנקודת אור הכי גדולה שיש, אפשר להעיר את חיינו. השנייה, בואו תציגו את עצמכם, מה אתם עושים חוץ מלטייל ו... את הדברים המגניבים האלה.
כן, לי קוראים גיל פז, ותודה רבה איתי על ההזמנה. אני מדריך טיולים לאיסלנד.
אולי גם לאלסקה.
כן, אולי אחרי הפודקאסט עכשיו. מדריך טיולים לאיסלנד, זה מקצוע מדהים שקרה לי בחיים, אפשר להגיד, לא תכננתי. הייתי בכלל מורה קודם, ואיש חינוך, וגם יעל, ושם נפגשנו. למדנו ביחד חינוך, היינו בוגרי תנועת נוער, עובד ולומד ביחד, ו... והיום אני באמת מדריך טיולים ובונה טיולים לאיסלנד, וגם ביומיום הרבה מתעסק במוזיקה, מרצה על מוזיקה, וחוקר מוזיקה, מבקר מוזיקה, אוהב, אוהב מאוד מאוד מוזיקה, ויש לנו בן שקוראים לו שיר, לא סתם, כן, מוזיקה זה, אז גם בכרטיס ביקור, ויש גם את גפן, שיר בן 6 וגפן בן 3.5, ובטוקים מאוד.
ואין פזמון?
ולחן וצליל, עוד לא. אז זה אני. בן 40, מחולון, ואלייך יעל.
ואני יעל, אני בת 38. באמת גיל ואני הכרנו סביב חינוך וסביב מוזיקה, ואפשר להגיד שמהדייטים הראשונים שלנו כבר רקמנו את, את הטיולים האלה, את הרואו טריפים האלה, וגם את השם של הילד שלנו, שזה באמת כזה מאפיין. מה שאני עושה בחיים זה שאני מלווה נשים לפני ואחרי לידה במשפחות, בתקופה המשוגעת הזאת של להביא ילדים. ממש החיים מתחלקים ללפני ואחרי.
ואלסקה זה בדיוק הסמל
במקרה שלנו. כן, אלסקה היה הטיול לפני ילדים שלנו, כמו שיש טיול אחרי צבא. אז זה לא ממש היה לנו טיול אחרי צבא, אבל היה לנו טיול לפני ילדים, וזה היה טיול מאוד מאוד ארוך ומשמעותי, שלאחריו החיים השתנו. ללא הכר. אז כל פעם צריך ללמוד מה הדבר הבא שעושים. אז אני מלווה אותה בהנקה, ואני מלווה אותה בתפקוד היומיומי ובקטע הרוחני ובקטע הפיזי. אז בתהליך הזה, זה תהליך ארוך שהוא בעצם לא נגמר עד סוף החיים, כי ברגע שיש ילד אז זה for good.
נכון, לגמרי.
וזכינו שאנחנו קמים בבוקר ואנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים. ומתפרנסים מזה, כן.
זה הכי חשוב בעולם. אז באמת אני מבין שאתה גם אוהב טיולים כחלק מהפרנסה שלך, ואת כנראה גם חובבת לא קטנה, אחרת לא יתזורים תיטול כזה מסע באלסקה. אז בואו באמת נחזור שנייה לאלסקה. למה בכלל אלסקה? כי זה, הרי זה לא יעד כל כך כל כך פופולריות. אפשר להגיד, איסלנד היום הפכה להיות פופולרית, אלסקה, מאמין שרוב הישראלים בכלל לא יודעים איפה זה על המפה. אז בואו...
גם רוב האמריקאים.
גם רוב האמריקאים, הם באמת סתומים בדברים אחרים, אבל...
לא, יש קטע מצחיק שיש בתחזית מזג האוויר, הרי אלסקה היא לא מחוברת גיאוגרפית, אין גבול יבשתי, כאילו הגבול יבשתי זה עם קנדה, זה אי שם בצפון של צפון אמריקה. אז בתחזית הם כאילו שמים את, כאילו גוזרים את הצורה של אלסקה, ושמים את זה כאילו בכלל איפשהו ליד חוף פלורידה, ואז רק שכרה ילדים במדינות הדרום, כאילו כל מדינות ארצות הברית שהם לא אלסקה, חושבים שזה נמצא שם בתור איזה אי, באוקיינוס ליד פלורידה.
כן, כמו הוואי.
כן.
כמו...
אין על המוח של האמריקאים.
הבורות.
אני מת על המוח, באמת. עכשיו גם עם כל המלחמה התעוררת רעיונות עם האמריקאים, כזה שואלים אותם, איפה זה עזה, איפה זה ישראל, אין להם מושג, באמת.
אבל כשיש דעה מוצקה.
כן, כשיש דעה חדה. אז איך בכלל מצאתם את היעד הזה, למה בכלל בחרתם אותו?
אתה זוכר?
אני מנסה להיזכר. אני חושב שזה קשור לזה ששנתיים קודם הייתי באיסלנד, בטיול מכונן של החיים שלי. זה חודש וחצי לבד שם. מאוד 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 עיצב והשפיע עליי אותו טיול באיסלנד. וגם החוויות של האזור הצפוני. הן היו מאוד חזקות. ואני זוכר שחזרתי עם שתי החלטות מרכזיות מאותו טיול ב-2014 לאיסלנד בכלל, ואחת זה שאני אחזור כמדריך טיולים לשם, ושתיים, זה שיהיה לי כאילו הבזוג, האישה של חיי כזה. כשנסעתי לאיסלנד זה היה כזה it's complicated, כשחזרתי זה היה כאילו מין חד משמעי, והיה לי מין חזיונות שאני חוזר לשם איתה ועם ילד שיהיה לנו וזה, אבל עוד לפני שגם החלום זה הוגשם, אז אני רק זוכר שרציתי לראות את הזוהר הצפוני איפשהו איתך, ו... יש עוד מקומות שאפשר לראות את הזוהר, אבל אלסקה עברה לי בראש. אני גם, יש לי זיכרון ילדות של הסדרה חשיפה לצפון, שדי השפיע עליי ו...
אתה מכיר או שאתה צעיר מדי?
אני צעיר מדי, ילדתי.
אוקיי.
כמו שראיתי אלסקה בקשרים אחרים של נשן ג'וגרפיק, אבל...
חשיפה לצפון הייתה סדרה מדהימה, שכל מי שנולד בשנות ה-80. יאללה, את ראית את זה?
ראיתי, בטח.
תקשיב, שרק היה ערוץ אחד, הייתה לזה גם מוזיקה מעולה.
מוזיקה, זהו. מי ששומע אותנו והוא בגיל שלנו פחות או יותר, הוא יותר גדול.
זה עכשיו הסימן שלך להכניס את הנעימה של חשיפה לצפון.
נגמר, נחפש אותה.
כן.
תעשה את זה. יפה, עכשיו אחרי ששמעתם את הנעימה וחזרתם אלינו.
זה היה צלצול שלך, איזה תקופה.
זה היה צלצול שלי של הטלפון. וזה רק לשמוע את המנגינה הזאת נשבע לך, זה שלח אותי כאילו לשם. כי גם הסדרה מדהימה, וזה כאילו מספר על איזה רופא יהודי מניו יורק, שכאילו שולחים אותו במקרה לאיזה כפר קטן באלסקה, עם כל הטיפוסים שם, בכל המזג האוויר והטבע וזה, והוא חי שם. ובתור ילד ראיתי זה, כבר זה זרה איזה זרע, כאילו שאני רוצה יום אחד להגיע לשם. אבל גם נראה לי קצת במקריות, לא זוכר לי ממש חלום גדול, או איזו החלטה גדולה שלנו, או משהו כזה, נכון?
אנחנו רצינו באמת לעשות טיול, רצינו לעשות טיול של חצי שנה, מצפון אמריקה הצפונית ועד דרום אמריקה הדרומית.
הכביש הפן אמריקה.
פן אמריקה.
זה חלום.
זה חלום גם שלי.
זה היה חלום, ואז מה שקרה זה שהבנו שיש לזה השלכות כלכליות שלא נעמוד בהן, וגם לא באמת אפשר חצי שנה לעשות את זה, אז אמרנו, טוב, נעשה חצי, חצי כאילו רק את האמריקה הצפונית.
עד מקסיקו.
וגם חצי מהזמן. גם לא הגענו למקסיקו.
גם זה לא, בסוף.
אז מה עשיתם בסוף?
אלסקה.
מאלסקה, קנדה.
אז המשכתם באמת.
המשכנו.
וואו.
וגם את אמריקה, את ה...
לא, אבל גם עם מטוסים.
סבבה, לא רציף. אוקיי,
לא רציף.
לא, אני גם, זה אחד החלומות הכי גדולים שלי לעשות את זה אחר כך, אבל חישבתי רק את הדלק, זה בערך איזה 30,000 שקל, רק הדלק.
נכון, נכון.
אנחנו רצינו לעשות את זה עם אוטו, ושוב, ישבנו על זה קצת, ואז הבנו שהמרחקים, ישראלים לא יכולים להבין כמה המרחק רק בין אלסקה לקנדה, כאילו לחצות את אלסקה ואת קנדה לוונקובר, זה כל כך לא ריאלי, זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה, אבל בזמן ובכסף שלנו, אז הבנו שעדיף לנו מטוס. אבל עשינו הרבה גם עם האוטו ועם קרוון ו...
אני חושב שהחלטנו, החלטה קצת שקשורה לכל מיני דברים, זה היה קצת מוזר, כאילו, לאלה החלום בכלל לא קשור לאלסקה, שזה לקחת את המשפחה שלה לפולין, לטיול שורשים משפחתי, שני דודים, ניצולי שואה. חלום מוזר, חלום חנוני, חלום של אשת חינוך.
כן.
ממש אשת חינוך, כן.
והחלום הזה הגשימה אותו, ובאמת אספה כזה, אתה יודע, הדודים כאלה שבחיים אמרו שהם לא ידריכו כף רגלם על אדמת הצורר וזה, הגיעו לשם, המשפחה התכנסה מכל מיני מקצוות תבל, לטיול כזה שאנחנו הובלנו אותו, וכאילו, אתה יודע, גם
טיול קשה,
מאוד, טיול קשה. מאוד, כאילו גם אושוויץ, כן. וזיכרונות ילדות, ואנשים מבוגרים מתפרקים, וסיימנו את הטיול הזה, והם חזרו הביתה, לארץ, ואנחנו משם, מפולין, לקחנו טיסה לפרנקפורט, ומשם ישירות המשכנו לאלסקה. כאילו ככה תכננו את זה.
יש אחד, וואו.
כן, כאילו לעשות את ה... עברנו כאילו מהכי נורא להכי טוב.
כמו יום עצמאות ויום זיכרון.
אשכרה, משהו כזה.
זה בדיוק מה שהרגשנו גם, שזה מעבר חד מאוד.
וזה טוב בדיעבד? או שזה...
כן.
שלם.
כן.
כל מי שרוצה לנסוע לאלסקה, שיעבור באושוויץ.
שיעבור באושוויץ.
טיפ, טיפ ראשון.
שזה יכול להיות טוב לכל... פרופורציות לכל דבר.
כן, בדיוק.
בדרך לחתונה עוצרים באושוויץ כזה. אוקיי, אז...
יאללה, מתחלחלת פה. וואי, זה רגיש לה.
אז איך בכלל מתכננים את הטיול באלסקה?
יש לנו טיפ חשוב.
יש לנו טיפ?
כן.
בוא נגיד את זה ביחד.
זה פרסומת לא סמויה, 3-4 ו... אופר גלמונד.
פעם באה לתאם מראש.
רגע, רגע, תערוך את זה.
3-4 ו... לא מתכננים.
אופה.
סתם, אבל אני חושב שכן מתכננים ועוד איך... לא, מלא מקום לספונטניות ולזרום, ברור, אבל גם לתכנן זה כיף. לא כאילו לכתוב כזה מחברת... תשמע, יש משפט כזה מפגר שאומר שמי שמבשל מתוך ספר מתכונים לא אוכל 3-2 של נייר. ומי שמטייל מתוך ספר מטיילים, אז לטיול שלו יש כאילו אופי של נייר, אתה מבין?
נכון, אבל כן צריך, אתה יודע, את התבנית המסוימת, לדעת לחפש את המקומות, ולא לפספס אותם.
וגם בשביל להיכנס לאווירה.
בדיוק,
אז אני חושב שאנשים שומעים גם את הפודקאסט עכשיו אולי, כי הם הולכים לטוס לאלסקה, או שיש להם לפחות חלום כזה, אבל זה משהו שהוא לא כזה 1-2-3. מה שכן עשינו, זה גם לא לתכנן כלום קצת, כמו שאלה אומרת, שזה מפתיע שאתה אומרת את זה בתור בן אדם די מתוכנן, אבל ואני, שאני קצת יותר כזה בנם זורם, דווקא לי היה חשוב שנפגוש את אופר גלמונד, שבאמת חשבתי גם באמת מראש, אני רוצה לעשות לפה פרסומת קטנה, כי הוא הבן אדם לאלסקה, אתה מכיר אותו?
לא, אבל סיפרת לי עליו.
סיפרת לך עליו בשיחה. הוא כזה מדריך טיולים, והקים חברת טיולים של אלסקה, והוא התאהב במקום הזה בטיול אחרי צבא, ואז הוא חזר אליו עוד פעם ועוד פעם, ועושה גם את התואר השני שלו באנקוריג', הוא חי שם כמה שנים, עושה תואר שני ב... איזה סוג מסוים של דאג, שאני אפילו לא זוכר את המילה, את השם, כי אין לנו את זה בארץ, אז גם הסמל של החברה שלו. לא, משהו... ואיך הוא הושפע אבולוציונית מרעידות האדמה שפקדו את אלסקה. כאילו, זה התואר שני שלו. כאילו, זה תואר שיש באלסקה, אתה מבין? כאילו, דברים כל כך ספציפיים.
אתה יודע שבתור ביולוג, אני תמיד שואל את עצמי, אולי אני אעשה איזה מחקר, אתה יודע.
זה מעניין. אז דבר עם אופר גלמונד. כאילו, בוא, עכשיו זה רק חובבנים שם דמות לך על אלסקה, אבל פעם הבא שאתה עושה פודקאסט על אלסקה, זה
יראו.
אז נפגשנו איתו, הוא נסע לנו מין כזה... נכנס לנו לאווירה, גם היינו באיזו הרצאה שלו בתל אביב פעם, והתחלנו להתעלק.
זה בעיקר לראות את המפה, להבין את הסדרי גודל, להבין מה אסור לפספס.
ולהתחיל להתרגש.
וכל השאר זה באמת, הזרימה היא חשובה לחוויה, כי זה לא כמו שאתה יוצא לטיול של 5 ימים באיזו אירופה הקלאסית, ואז אתה אומר, אני רוצה לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אתה מבין שזה כמו מסע. מסוים, שאתה נכנס לעבירה שלו, נכנס למזג אוויר שלו, נכנס לסוג של האנשים המיוחדים שיש שם, נכנס הכל, הכל, הכל. ואז אתה מבין שהפרק זמן הוא non-issue. כאילו, אתה יכול לשהות במקום שבכלל לא תכננת להיות בו. פשוט נעצרת בו, זה קורה לנו בכל כך הרבה טיולים. סתם עוצרים לשירותים באיזה מקום ומגלים וואו של מקום. מגלים פתאום השתקפות של איזה אגם עם הרים מושלגים. בכלל לא תכננת לעצור שם. כי כל פיסת אדמה שם היא קסומה, במיוחד האלה הבתוליות שהרגל של אדם לא נגעה שם.
ורוב אלסקה היא כזאת.
נכון.
בוא נעשה אולי רגע תעודת זהות קטנה על אלסקה.
את האמת שגם בהתחלה אני שם את ה-60 שניות על, אבל אפשר, אם אתה רוצה לעשות.
תן.
כן, נתת לך את זה עכשיו, יאללה, אפשר לעשות את זה באמצע, ואחר כך לחתוך ועושים את זה בהתחלה.
או שנשאיר את זה באמצע.
או שנשאיר את זה באמצע,
יאללה. זה החלטה שלך.
טוב, בוא נעשה את זה.
קדימה.
אז אני צריך לעשות את זה עם הטונציה הנכונה.
כנס לאווירה.
אוקיי. אז אלסקה היא הסטייט הגדול ביותר והצפוני ביותר בארצות הברית, גודלה פי 77 מישראל.
77?
פי 77.
אני אמרתי 60.
כן, יפה. אני חשבתי מחשבון.
הגדול.
אוכלוסייה, תא מונה רק 700 אלף תושבים, מה שהופך אותה להיות אחת מהמדינות הדלילות באוכלוסייה בעולם. יש 0.4 איש בכמר, שזה כאילו אם היו מקבילים את זה למנהטן, היו גרים שם 25 איש במנהטן.
שתבין שלנו בארץ יש 414 איש על כמר. כמה אמרת שיש שם?
0.4. 0.4 זה פי אלף
יותר בארץ. פחות מחצי בן אדם.
בגלל זה, זה מסביר את מה שאל אמרה גם. כאילו, אתה מרגיש את הפינות הקסומות והבתוליות? כי
אין... כן, לא דרכו שם.
כן.
אין מי שיערוס.
בדיוק. והטבע שם באמת, אז באלסקה שוכן הר דנאלי, שהוא הר הגבוה ביותר באמריקה הצפונית.
נכון.
משמעות השם אלסקה היא ארץ גדולה, מתאים בדיוק למה שאנחנו מתארים פה. אלסקה גובלת עם קנדה, ובעבר הייתה מחוברת לרוסיה בגשר קרח, מה שהביא לשם את האינואטים, ואחרי זה גם את המתיישבים שהגיעו לאזור אמריקה הצפונית. יש לה סאב ארקטי, מזג אוויר סאב ארקטי, אבל גם שם שטחי טונדרה ופיורדים. 65% ממנה הוא פארק לאומי, שזה, יש שם גם אפילו פארק של פארק דנאלי, למשל, הוא בשטח של ישראל, בערך אפילו יותר. והיא מפורסמת כמובן בדובי גריזלי, בדובי קוטב, בזאבים, נדבר על זה עוד מעט. ו-10% מרעידות אדמה בעולם מתרחשות באלסקה.
וואו.
ולמעשה גם ארצות הברית קנתה את אלסקה מהרוסים ב-7.2 מיליון דולר.
כמה היא שווה היום? זה הנתון הכי טוב.
7.2 מיליון דולר, שזה היום 110 מיליון דולר בכסף של דולרים של היום, כאילו המשאבים והנפט שיש שם, באמת. אני חושב אנחנו היינו צריכים לקנות את אלסקה, לגור שם, לעזוב את כל הזאטים פה,
ופותרים את הבעיות שלנו. אם היינו גרים באלסקה.
וואו.
איזה יהודים היינו.
וואי, ממש. אבל באמת אלסקה, כמו שדיברנו עכשיו, המאפיין שלה זה הלונדינס הזה, אבל גם היא מושכת מלא אוכלוסייה, בוא נגיד זה ככה,
ווירדוינג.
מפוקפקת.
אנחנו הולכים לדבר זה לא מעט, אבל אם אני יכול להוסיף גם כמה פרטי טריוויה למה שאמרת.
יאללה, שוט.
קודם כל, אני שואל אותך כאילו, כמה לפי דעתך אגמים?
וואו.
זרוק מספר, כמה אגמים יש באלסקה?
אני חושב שזה, לא יודע אם נגיד מיליונים, אבל יאללה, 4 מיליון אולי.
אחי, טוב, בונה. צריך לעשות פודקאסט על טיולים.
וואלה.
3 מיליון.
וואי.
כן.
היית רק במיליון אחד.
קראתי ויקיפדיה לפני כן, אז אולי...
יכול להיות. מספר הקרחונים באלסקה.
השאלה איפה מתחיל ואיפה נגמר קרחון, זה גם שאלה.
זאת שאלה מעולה, שואלים את זה הרבה באיסלנד. מה בדיוק מגדיר קרחון? אז יש באמת איזשהו עניין של העומק, של הגיל שיודעים לתארך. קרחון צריך להיות גם חי, הוא דבר שהוא קודם בתנועה.
נכון.
יש 100,000 קרחונים, כ-100,000 קרחונים, כן. הרי געש פעילים, 70, זה המון.
המון. אוקיי?
כן, פעילים, לא בן טל ואביטל ברמת הגולן, פעילים. כאילו בתחזית מזג האוויר מדברים על הרי געש שעלולים להתפרץ, כאילו רעידות אדמה אמרת באמת.
זה 10%. זה...
עיר הבירה של אלסקה?
או, וואי. אז אמרת לי,
דיברנו על זה?
גינגו, גנגו, משהו...
כן, 4 אותיות.
גנגו? היה סרט כזה?
היה סרט.
ג'נגו.
ג'ונו.
ג'ונו.
קרוב מאוד.
ג'ונו. שהיא בעצם לא מחוברת.
זה הפרט הרביעי הכי מעניין עליה, שזאת עיר בירה היחידה בעולם, אומרים, שאין לי עליה כביש. והדרך היחידה להגיע זה מהאוויר או מהים.
אבל היא גם לא העיר הכי גדולה.
לא.
האנקורג' היא העיר הכי גדולה.
שיש בה נמל תעופה.
והיא מאוד מאוד משעממת.
כן, היא אמריקאית כזאת
פסית. תאמנו, מאוד רגילה, כן.
אבל זה המקום לנחות, להצטייד
ולצאת. להתחיל ולסיים, כן, בדיוק.
איזה עוד ערים יש שם?
פיירבנק, אני חושב שאני בגודלו וזה לא כך גדול, זה יותר צפונה.
זה גם רחוק.
יותר רחוק, זה כמה שעות טובות. וזאת עיר ממש חמודה, כזאת צעירה, אוניברסיטאית, כאילו בטבע. לא מרגישה כמו עיר בדיוק. אני חושב שחוץ מזה זה ממש כבר מקומות קטנים, ולדיז, זה אומר...
כל כפרים כאלה.
עיירות, כן. כן.
ולדיז זה הנפט, נכון. שיש שם תאסון נפט הכי גדול נכון, בהיסטוריה.
דיברנו על זה, נכון, כן. נכון, נכון. אקסון ולדיז.
אז היה עד היום, כאילו, שאמרת
כן, שיש... כן, תאסון אקולוגי רציני.
גם שריות וגם זה מה שאתה נכנס למקום, זה מה שמאפיין. כמו שכשהיינו בניו זילנד, בעיר ש... מה היה שם? בצ'רץ',
קרייסט צ'רץ', הרעידת אדמה הנוראית.
כן, אז גם זה, מאפיין. כשיש להם אסונות, אז הם...
מתאפיינים בהם, כן. טוב, גם בארץ אנחנו שומרים כל דבר.
כשנחתנו באנקורג' והתחלנו את הטיול, אז לקחנו אוטו, ועל האוטו כתוב The Last Frontier, שזה הסלוגן של איסלנד, כאילו, של איסלנד, של אלסקה.
תתבלבל פה הרבה.
זה היה פרסומת סמויה. הגבול האחרון. זה מין כאילו בעולם, אבל לא בעולם, כאילו זה בקצה העולם, וכאילו זה מורגש בהכל באמת. כאילו, זאת החוויה שם, כאילו זה משהו קצת אחר, זה משהו up north. אז הם גם קוראים כאילו לכל שאר המדינות ל-lower states, כאילו הם בעולם אחר שלהם, ואנחנו פה באלסקה. ומה, תחיל לספר את הסיפור של הטיול שלנו?
כן. זה גם חשוב להדגיש, זה באמת אחת המדינות הכי צפוניות, וגם יש שם את הנקודה הכי צפונית ביבשת צפון אמריקה, אז גם המזג האוויר שם קיצוני.
כן, זה חשוב מאוד להגיד. נכון, זה בחוג הארקטי, בקו רוחב 66, זה מייצר כאילו תקופות של חושך, והעלטה מוחלטת ודיכאון, ומינוסים מטורפים גם של 20, 30, 40.
מה העונות שם אבל של טיול ו...
וביוני זה ההפך, ובקיץ דווקא למרבה הפתעה, כי אנשים חושבים אלסקה, ישר חושבים כאילו רק קרחונים, ורק אפו, ורק קר, ורק לבן, וזה נכון לחורף, אבל בקיץ, ואנחנו דיינו בסתיו, אבל בקיץ, כאילו, מבחינת ממוצעים של מעלות, זה משתנה בין מקומות, אלסקה היא עצומה, אבל בגדול מקומות שמטיילים בהם, אפשר יש ציוויליזציה, זה כמו חורף בישראל, זה ממש בסדר, זה ממש 15 מעלות, 10 מעלות, אפשר לטייל וירוק ומים וזורם.
שהאנשים שגרים שם מעידים על זה שנגיד עשור קודם, אז לא היה אפשר.
לא היה אפשר לטייל.
ההתחממות הגלובלית...
ההתחממות שם מורגשת יותר.
וזה גם מקל על החיים בהרבה מובנים, במקומות הכל כך קרים.
נכון, אבל זה מאוד משפיע גם. אני גם הבאתי פה את העיתון של National Geographic, היה שם כתבה ממש על הקריבור, על האייל הצפון, שהאוכלוסייה שם מאוד מאוד מתמעטת בגלל הנושא של ההתחממות הגלובלית. כי הרי כל הבעלי חיים האלה... כל המהות שלהם זה בעצם ההתאמה שלהם לסביבה.
נכון.
וברגע שעונות השנה זזות ויש להם שיפט מסוים, אז פתאום הם לא מתאימות עצמם בזמן הנכון לעונה.
כן.
אותו דבר נגיד, הילות ארנבות שלג, שהן נהיות לבנות, משאירות את הפרווה החומה שלהן ונהיות לבנות, אבל אין עדיין שלג, ואז הן ממש בולטות וצדים אותם יותר, או אוכלים אותם יותר הזאבים. אז ככה זה מאוד משפיע על כל המאזן. טוב, יאללה, בואו ניגע שנייה באמת לאלסקה.
כן, לא, מה שאמרתי כבר עושה אסוציאציה.
הצייד, נכון?
הצייד
זה ממש שמה השני של אלסקה.
וואי, ממש.
איך אומרים צייד באנגלית?
הנטינג.
אז זהו, אז גם זה נכון, אבל כשאנחנו התחלנו לטייל, היה כל הזמן שלטים של no gaming, אתה זוכר?
נכון, כן. לא הבנו מה זה גיימינג.
ולא הבנו מה זה גיימינג. עכשיו, אוקיי. ואז הבנו שיש מקומות שמותר ויש מקומות שאסור לצוד, והצייד הוא לא רק ספורט, כאילו... אני לא הבנתי למה הם צדים, ואז הבנתי שזה האוכל שלהם. זאת אומרת, הם צדים מוס לעונה, וזה מה שהם אוכלים. הם לוקחים את ה... סליחה, אנחנו צמחונים, אז היה לנו מאוד קשה עם זה. אבל הם צדים את המוס, ואז הם עושים את מה שהם עושים, מפרקים אותו, מקפיאים אותו, וזה מה שהם אוכלים כל ה... הם לא קונים בשר בסופר.
גם אנשים,
באלסקה, זה מאוד מאוד יקר.
גם אנשים רגילים, אפרוריים, סתם רואי חשבון, כאילו פגשנו הרבה מאוד אנשים מקומיים, שגם כאילו למטה במרתף יש להם את המשחטה המשפחתית, וכאילו הם חיים מזה.
הילדים יודעים לצוד מגיל ממש צעיר, והם צדים, ושומרים את הקרניים ותולים אותם, ומפחלצים.
זה בכל מקום, כן.
טוב, זה חלק מעניין.
זה חלק מהתרבות שלהם, אנחנו קצת היינו באלה מזה, ו... ראינו גם לפעמים, גם הבנו שאסור לצוד נגיד בצד הכביש. אם אתה הולך לצוד עכשיו את המוס שלך, תתאמץ, תיכנס למרחב המחיה שלה או זה, תיכנס. ולפעמים כן ראינו חבר'ה שפשוט רואים איזה מוס בצד הדרך ועוצרים, כאילו מוצאים נשק. ועשינו כאילו משהו שאם משטרת אלסקה שומעת, כאילו אנחנו התחלנו לצפצף וזה, כאילו ניסינו להבריח את המוסים, כאילו להציל אותם.
שוחרי שלום שלום.
אני אומר שהסתבך עם אדם עם נשק באלסקה, לא זה כמו זה.
אנחנו נגיע לזה.
וואי.
עוד בסיפור.
טוב, אנחנו צריכים להתחיל
לצלוב. קיצר, יאללה, אז אנחנו נוחתים באלסקה אחרי אושוויץ, כאילו כבר, אתה מתחיל כל כך נמוך, אין לצב שאתה לא... בדיוק.
אני אספר את זה מנקודת המבט של אישה בכל הסיטואציה. גיל ואני אמרנו, טוב, בוא נטייל, אבל נעשה את זה בממש חוויה אמיתית של לפגוש מקומיים, לדבר עם מקומיים, שזה יהיה חלק מהקטע. גם הטבע וגם להכיר את התרבות מבפנים. וגיל אמר לי, תגידי, יעל, את זורמת על קאוץ' סרפינג? אני כזה, מה זה קאוץ? מה זה? ואז הוא הסביר לי שזה בעצם, במקום ללכת למלון, לשלם המון המון כסף, ללכת, לפתוח את האפליקציה של קאוץ' סרפינג, ולמצוא את הבית שמרגיש הכי מתאים לנו מבחינת ה... מערך והחדרים, ואם יש מקלחת או אין מקלחת, ויש שירותים או אין שירותים, כן, יש בתים שאין להם מקלחת ושירותים באלסקה, ואם יש אז אולי בחוץ, כזה מין שירותי טבע כאלה.
בול פגיעה.
כן. כי לא תמיד יש זרימה של מים, בכל מיני יערות שבהם התארחנו. ואני, כששמעתי את זה, אז התחלחלתי בהתחלה, אמרתי, מה, אני רוצה לישון נורמלי, אני לא רוצה לישון אצל אנשים, לך תדע מי יהיה. אז הוא אמר, לא, לא, תקשיבי, יש המון המון קאוץ' סרפינג באלסקה, הם ממש אוהבים להריח, הם ממש מקסימים, ואני התכתבתי כבר עם חלק. בואי ננסה. סגר את הלילה הראשון, אצל זוג, זוג חמוד.
באנקורג' זה היה.
באנקורג'. נחתנו אחרי איזה 12 שעות טיסה ממינכן, שהטיסה היא כאילו הייתה מלמעלה, נכון גיל? כאילו לא... הנה, יש פה את המסלול טיסה גם, שאתה יכול לראות כאילו, אתה רואה?
וואו.
מעל כן. גרינה, כאילו, זה...
זה ממש כבר בכיפה של כדור הארץ.
זה ממש כאילו טיסה מטורפת שלא הייתה לנו אף פעם, זה ממש מדהים.
זה, טיסה, זה טיפ חשוב דווקא, טיסה מפרנקפורט לאנקורג'.
מפרנקפורט, נכון.
היא 10 שעות, זה לא כל כך נורא. כאילו, נכון. זה קונדור, טיסה מהירה מאוד, וזה גם באמת מעל... הקוטב הצפוני, וזה מקצר את הדרך, הכדור הוא אליפטי, זה לא כל כך רחוק.
עדיף נגיד לא לנסוע דרך ניו יורק, ואז קנדה, ואז אנקורג'.
מה רצית להגיד?
היה לי איזו שיחה באמת עם טייס אצלנו ביחידה, כי היה ניסוי של חץ באלסקה.
וואו.
ואז הטיסו את כל הציוד לשם, הטיסו משלחות שלמות, וזה היה חיל התעופה הישראלי, חיל האוויר הישראלי משהטיס, והמטוסים לא בנויים לכאלה טיסות ארוכות, אז היה עם התלבטות, או לטוס ממש דוח קו ישר הרי, אפשר לחצות את כדור הארץ ולעבור מעל קוטב הצפוני ולנחות באלסקה, או לעשות עצירות ביניים בדרך ולעבור ככה עד שמגיעים לארצות הברית.
מה עשו?
בסוף תעשו כזה עם עצירות ביניים, אבל מהסיבה הפשוטה שהרי יש הרבה מאוד שיבושים של ניווט באזור של הקוטב הצפוני, בגלל הנושא של הקוטביות של כדור הארץ.
נכון, נכון, מעניין.
אז מסיבות בטיחות הם...
זהו, אז קונדור, הגרמנים עושים את זה, וזה הצ'יק צ'אק, ואני באמת צילמתי מה שהראיתי לך פה עכשיו, בפודקאסט המאזינים שלנו לא יכולים לשמוע, אבל יש לי לנו תמונה שצילמנו את המפה של הטיסה במטוס, כי זה היה מדהים לראות כאילו שאתה טס מעל הכיפה הצפונית של כדור הארץ.
איזה נוף יש בטח, וואו.
ואני באמת מקשקש ואומר ליאל, כן, יש לנו מלא אופציות וקאוץ' סרפינג וזה סבבה וזה אחלה אנשים, ואז מה יאל? נוחתים באנקורג'?
נוחתים, קודם כל אנקורג'. אני רוצה להגיד לך משהו על אנקורג', על הנמל תעופה שם.
פצפון.
זה, בוא נגיד, אחרי שאנחנו יצאנו, אז מישהו נעל. לא היה עוד טיסה אחרינו, ואנחנו היינו אחרונים, כי כל הזמן צילמנו, וואו, אלסקה, צילמנו תמונות של... וכאילו הם מחכים שנתקפל, וזהו, זה כל כך כל כך קטן, ומשפחתי, הם מכירים שם אחד את השני, וממש חיכו לנו שנצא, וככה הגענו לאלסקה.
אבל אני זוכר שאנחנו מסתובבים ברחוב הראשי, ופתאום אנחנו רואים כזה חנות שכתוב כזה דוד גרין, ואמרתי, סתם, תראי, זה כאילו כמו בן גוריון, וזה כאילו כתוב באנגלית, כאילו יכול להיות מיליון אמריקאים, אבל נכנסנו, והתחלנו לדבר עם המוכר, את זוכרת?
מוכרת.
מוכרת, והייתה יהודיה.
כן, שרה גרין, אנחנו עדיין חברות בפייסבוק.
וואלה, והיא אמרה, אמרנו שאנחנו הולכים לצאת לטיול מטורף, וזה, היא אמרה, אז יאללה, בואו אליי, ויקחו ציוד, וכאילו, תוך שנייה, תפגיש את זה יהודיה באלסקה, שכאילו, יאללה, רק רוצה לעזור לך.
יש יהודים כל חור, אבל...
כן,
זה עסק של פרוות, דרך.
עסק של פרוות?
שהתחיל לספר באמת, אגב, כן, באמת, שהתחיל לספר לנו למשפחה, על הסוחרים הרוסים, הסבים שלה, שהגיעו לסחור בפרוות, והיא ממשיכה אותם. כאילו, איך שהגענו, זה היה השיחה הראשונה, אבל אמרנו תודה, ולא הלכנו אליה, כי כבר באמת סגרתי קאוץ' סרפינג אצל איזה זוג, וזה היה הזוג שאנחנו גם באמת עד עכשיו בקשר איתם, זה כבר 7 שנים אחרי.
הייתי בטוח שיש פה איזה פאנץ' שזה היה הזוג הכי נורא שפגשתי.
לא, זה רק כן, אנחנו נגיע עוד מעט.
הם היו חמודים, אני לא אשקר שאנחנו היינו אחרי שעות של טיסה, והם לא הפסיקו לדבר, כי נראה לי שאנחנו, כאילו, היינו אטרקציה בשבילהם.
זה הרעיון של קאוץ' סרפינג, זה אחד הנקודות, ודרך אגב, זה קצת סותר את העניין שאמרתם שאתם לא מתכננים בטיול, כי אתם הייתם צריכים לסגור את זה מראש.
אז רק את זה סגרנו מראש.
אבל קאוץ' סרפינג צריך כל פעם לסגור כל...
לא, זה נכון, אנחנו בעצם קבענו את המסלול די על פי מי שהסכים לנו לבוא אליו. כאילו, כי לא היה קריטי לי... הכל הרגיש לי מעניין, והכל הרגיש לי כיף וטוב, ואמרתי עצמי בעיקר, אבל אני חושב שהקאוץ' סרפינג יכניס לי המון המון פלפל, ואני לא מתחרט על זה, כי באמת זה עשה את זה. אתה פוגש אנשים, וגם אם אתה גמור, אז השיחות האלה מעניינות ומיוחדות, ושותים כוס יין ומתעוררים וזה, וכבר בלילה הראשון עם מרגרט, שהיא מורה ומט, שהוא טייס, אנחנו יושבים שם לשיחה ראשונה, אנחנו מפורקים מאיפה, אנחנו מסתכלים פה לתמונה ונזכרים, והם מעלים לנו מיטת...
אוויר, מיטת...
מיטת אוויר, מזרון אוויר כזה, שזה היה הלילה הראשון, וכבר באמצע הלילה הראשון, מה?
אני זוכרת שכאילו באנו והיה שם נורא נורא חם. ואז אמרתי לגיל, טוב, נשאיר קצת חלון פתוח, שיהיה אוויר נורא חם פה. באמצע הלילה אנחנו מתעוררים רועדים מקור, פאקינג אלסקה.
כן, בספטמבר. וגם האוויר התחיל לצאת מהמזרון אוויר, ולא יודעים איך לנפח. וגיל עוד ילד שנה לרצפה כזה, ואז כאילו נאמר המשפט שהלך לחזור על עצמו כל הטיול, גיל, אני הורגת אותך. זה בגדול הסלוגן של הטיול.
מה עשית לנו?
תוציא חולצות כאלה.
כן. ואני אמרתי, טוב, אבל יאללה, כאילו,
חוויה,
זה, אתה יודע, הגבול בין חוויה לסיוט כזה. ואני יוצא החוצה, אמרתי, יאללה, שעכשיו יבוא הזוהר הצפוני ויקח אותי. ואז מתחיל כל הסגה שלי עם הזוהר הצפוני, שזה חתיכת צייד. זה לא כזה רומנטי.
מוכר ריבו כזה, כן.
זה לא פשוט, כאילו, זה... אז לא, אין כאילו סוף טוב ליום הראשון של כאילו, בסוף של היום הראשון זה שאנחנו על הרצפה, קר, אין אוויר במזרון אוויר ואין זוהר צפוני.
מתים לעוף משם.
ומרגרית מתגלה כנוחרת שכל הבית שומע.
וואי וואי וואי.
אז ככה זה התחיל. אוקיי.
אז מצד אחד אתה משווה קאוץ' סרפינג, מצד שני גם סותר את זה.
לא, זה לציידי הרפתקאות.
זה הרפתקאות. צריך הרבה סבלנות.
צריך סבלנות, צריך להיות חברותיים, אבל בסוף, טוב, תשמע, בלילה הראשון, עוד מעט, בוא תראה מה קורה בלילה הבא. אנחנו שואלים אותם לאיפה לנסוע, הם אומרים לנו, צאו לפלמר, יש שם, זה לא רחוק מאנקורג' ויש שם יריד לאומי, זה בדיוק עכשיו, זה 3 ימים בשנה, וזה נפלתם על הזמן הנכון, סו, רק לפני זה תתקרו במפה שלנו הגדולה, את המדינה שהגעתם ממנה, אנחנו היינו היחידים שהגיעו מישראל, ודקרנו באמת על העסיקה, ויצאנו לפלמר. מה זה פלמר? אין לנו מושג, מגיעים לזה יריד כזה, וגם שם, זה היה אדיר היריד הזה, כי היה כל כך מוזר, כאילו אנשים רוקדים עם דובים, והופעות משונות.
יש, היה כלבים על, רוכבים על סוסים.
אמריקאים מפגרים.
משהו מאוד מאוד מוזר.
אבל כאילו באקסטרים. כאילו אמריקאים מרוב זה אומה, כאילו, שאנחנו הישראלים.
אתה עובר, אתה מסתכל על הגידולים שלהם, והם מנסים לשבור סימה.
כן.
הדלת הכי גדולה.
הפאמפקין הכי גדולה.
ואתה רואה דלת בגודל של פיל.
דלת החרויות.
יואו. אבל זה באמת כמו בסרטים האמריקאים.
זה ממש כמו בסרטים האמריקאים, וזה גם מומלץ למי שרוצה לטייל.
והם סוג של קאובויים כאלה, מקומיים, שאני זוכר ממש שהיינו שם בהופעה, שמישהו התחיל לנגן את... איזה שיר זה?
Country girl.
כן.
איך זה? To the place.
I belong, West Virginia. בואו נשמע.
גם ברקע.
כן, יפה. Younger than the mountains, growing like a breeze. וכנינו שם אני גם סתם בגיד של תינוק כזה שכתוב Made in Alaska, זה נראה לנו חמוד, אולי נביא לזה חברים או משהו שכאילו קנינו את זה, ואני זוכר שהיה שם כזה מין שלט כזה מעט שזה מישהו כזה גילף וכתב Vegetarian, it's a... איך הולך המשפט?
It's a very bad hunter.
כן, it's a poor hunter או משהו כזה, אז קנינו את זה גם סתם מזכרת וכל מיני שטויות. ואני כזה מחפש לנו קצת קליטה, זה בשביל שאני, כי לא יודעתי עדיין איפה נשאר.
אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נשאר.
אתם סוגרים כל פעם מחדש?
חלק הצלחתי לי מראש, חלק לא הצלחתי, לא ידעתי בדיוק, היה הרבה זרימה.
איך ידעת את התאריכים שאתם רוצים להגיע כל מקום, או ש...
לא ידענו.
לא ממש ידענו. אלה שכאילו סגרו איתי, אז הם היו כאילו מן בנקרים בתוכנית טיול, אבל היה פה הרבה זרימה.
אני אגיד לך, היה לנו כמה בלוקים שהיו קשורים להופעות ולפסטיבלי מוזיקה.
אבל לא באלסקה.
לא באלסקה, אבל ידענו שבערך מתי הזמן שאנחנו רוצים לסיים את אלסקה.
לא היה תאריך ברור מתי נסיים.
זאת אומרת שגם לא היה כרטיסי טיסה פנימיים. היה כרטיס התחלה וכרטיס סוף. כאילו כרטיס...
לכל 3 חודשים של הטיול. ואלסקה התחילה את הטיול ולא ידענו מתי נסיים.
כאילו התחלתם מאלסקה, ואיפה היד הסופי היה?
בסוף ניו יורק, אבל היה בין לבין את הרוקיז, ואת הפארקים במערב, את כביש 1, ועשינו הרבה דברים.
זה נראה לי נעשה גם פרק הזה.
כן, אבל אלסקה, בסוף, כאילו הזיכרון הכי גדול שלנו, כי באמת. אז כבר ביום ההוא, כאילו ביריד ההוא, אני כאילו מוצא דווקא בקאוץ' סרפינג איזה משפחה, אני רואה את התמונה של הבית, ונראה ממש ממש נחמד, ואנחנו מגיעים. ושם אנחנו נפגוש את המהלכים השומרים שלנו, לא רק ללילה קרוב, אלא לכל הטיול, ותכלס...
עד היום.
עד היום. וזה מטורף, כי זה לפני 7 שנים. קוראים לה אימי ג'נקינס, והיא מהממת ובעלה דן, שהוא כאילו הרי חשבון הכי אפשושי, אתה בכלל לא תאמין עליו, שהוא כאילו גם הוא צייד קצה, ורוצח חיות בדם קר. אבל הם אוכלים גם במבה.
אוכלים במבה?
אוכלים במבה.
איפה הם אוכלים במבה?
שאלה מעולה. בחור באלסקה, כאילו, במקולת הקטנה יש במבה, היינו
במבה
באלם.
במבה של ישראל? הצטלמנו
עם זה. במבה שלנו.
ממש במבה של ישראל?
מה? כן, אבל כתוב באנגלית.
וואו.
היא גם אחות, והיא אמרה, כן, אנחנו אוכלים את זה פה כדי שלא יהיה לנו אלרגיות, אנחנו יודעים,
אנחנו יודעים שזה,
שזה מה שמונה אלרגיות לבוטנים.
כן, וואו. היא אחות מילדת, והיא התרגשה מאוד לבואנו, פעם שונה שהיא פוגשת ישראלים, היא מין, מה היא קתולית? או, לא זוכר איזה בדיוק משהו, כן. אבל היא נורא נורא כזאת, דתייה, לא שורים עליה, אבל מבחינתה לפגוש יהודים, אתה מכיר את התופעה של כאילו אנחנו, המשיח בכבודו בעצמו, כאילו אתה יודע, פה העולם נוצר, זה... כן, אז הם איתם, הם מאוד כאילו ביראה התייחסו אלינו, ומאוד בכבוד, והם נורא נורא גם היו חמודים, וגם שלושת הבנות שלהן, וכאילו נורא הרגשנו בבית, והלכנו לישון שם, בבוקר קמנו, ארוחת בוקר מפנקת חיכתה לנו, בהרצאה שלי על אלסקה, אני מראה פרשת התמונות של כאילו הבית המהמם עם הדשא, ובחורף מוסים עוברים לשם, כאילו.
וואו.
היה לנו נורא נחמד, והיא אמרה, זו, אני כאילו פה בשבילכם, וכל דבר, כל הטיול, כאילו, תעזרו בי, אני גם מכירה אנשים בכל אלסקה, ובאמת שמרנו על קשר, עד היום יש לנו קבוצת וואטסאפ, long distance relationship, שאני יעל ואימי בפנים, שמרים על קשר, והיא אמרה לנו לאן לנסוע, נפרדנו, כתבנו ביומן מסע שלהם שם, שזה כאילו הרבה מהמערכים בקאוצ'סרפינג מבקשים שתכתוב להם איזה משהו, והם שלחו אותנו למסלול הראשון, בסוף באנו לטייל, טבע, יצאנו למסלול ראשון, היא רק אומרת לנו מראש, יכול להיות שיהיו שם דובים.
וואלה.
דובים.
בכל מסלול כמעט יש
סכנה לדובים.
סכנה לדובים, ולכן מציעים לא ללכת לבד, ללכת לפחות בזוגות, אם לא בקבוצות, וגם לדאוג שיש לך איזה פעמון או איזה...
או שאתה מדבר בכל רעם, או שאתה שער, לעשות רעש, כאילו לא, שלא תפתיע את הדוב, שהוא ישמע אותך רחוק, זה חשוב. ויש כאילו רנג'ר שכאילו אחראי בלוח מודעות של הכניסה למסלול, לכתוב מתי פעם אחרונה נצפה דוב, ואיזה דוב, וכאילו, שתהיה מוכן, בר אלרט, זה נקרא.
יש שם גם לפעמים, לא עלינו, שלטים של אנשים שלא מוצאים. זאת אומרת שנעדרים, וכנראה שמשהו רק קרה להם.
זה קורה. אז אנחנו ראינו כמה וכמה דובים.
ראיתם דובים?
ראינו דובים, אחי.
וגריזלי, או...
ראינו גריזלי יותר מרחוק לשמחתנו, ראינו דובים שחורים יותר קרוב אלינו, אבל גם זה האימא וגור, שזה כאילו הכי כזה חמוד לכאורה, בתכלס הכי מסוכן.
מסוכן, כן.
ונגיד בהרצאה, אז אני מראה פה סרטון שכאילו, אני כזה כולי מתלהב, אני כאילו, אני משך אליהם, ויעל כאילו שומרת עליי שאני לא אתקרב יותר מדי. מסוכן, מדהים, עוצמתי, זה הטבע, כאילו, דוב זה חיה.
דוב זה חיה מטורפת.
מטורפת.
ניתן שני רקע באמת למאזינים, הדוב השחור זה הדוב שגם נראה לי קיים באירופה, שהוא קצת יותר קטן.
קצת, אבל הוא חיה גדולה.
הוא חיה, הוא כן יכול להרוג אותך בכיף.
בקלות.
זה דרך כלל, יש את הסיפור הרי על הדוב קוקאין, זה דוב שחור היה. אז גם אני חושב שזה היה באלסקה, או זה משהו באזור שם. ויש את הדוב גריזלי, שזה הדוב הכי גדול, כאילו, בצפון אמריקה, שהוא מגיע לאיזה כמה מאות קילוגרמים, ועם הלפה הוא יכול להוריד לך את ה...
כן, אז זה אותם ראינו מרחוק לשמחתי, אבל דובים שחורים ראינו כמה וכמה, כאילו במסלולים ובכביש ובדרך ולצד הדרך, זה בלתי נשכח, והם גם יש בהם, אתה יודע, הרי דובי זה גם חייך חמודה, נכון, לילדים?
כן.
ואתה גם, הדוב הזה שכמה שהוא מסיבי, ואתה רואה, אז גם אתה רואה את ה... יש משהו עדין כזה, ואתה יודע שהם אוכלים בכלל את כל הבריז האלה?
הוא שמי כזה, שמנמן, אבל הוא שמי.
ואתה רואה נגיד קאקי של דובים, סליחה, ואת זוכרת שראינו קאקי של דובים?
כן.
א', זה טעים.
לא.
סתם, אני צוחק, אני צוחק, הפרצוף שלך.
זה כמו שהיום אנחנו הולכים ברחוב.
הצמחונים האלה, מה נסגר?
מה הם עושים, כן.
לא, אבל זה באמת מלא בבריז, וזה מעניין. כאילו, כשאתה רואה, אתה יודע שאתה צריך עוד יותר להיות דרוך. אחד הסיפורים שלנו זה שכאילו באמת היינו באיזה מקום, ואמרו לנו שתקשיב, יש פה יותר דובים אשר אנשים, וטוב, נספר את זה עוד מעט שנגיע למקום הספציפי, כי מה קרה לנו שם היום הדובים וזה, אבל באותו יום אנחנו נוצאים למסלול, וממשיכים את הדרך שלנו, ואנחנו כבר בתוך הטבע, מאוד מהר באלסקה, אתה כבר בתוך הטבע. כאילו אנקורג' התחלנו, זאת עיר גדולה, פלמר ביום השני זאת העירה, ומפה זה כבר ממש ממש בטבע. רצינו להגיע לדנאלי שהזכרת קודם, בדרך מצאתי בקאוץ' סרפינג איזה מישהו, ברנדון, זוכרת אותו, שגר בבקתה.
קשה לשכוח.
קשה לשכוח. התמונה. רק שתבין את הטיפוס. מצטער כל המאזינים, תדמיינו את הבן אדם כאילו אחי שלא ראה אדם.
אני אתאר לכם את ה...
כן.
הוא נראה, וואי, הוא נראה כמו דמות מרמזור.
אני חשבתי שתגיד מסרט האימה.
סרט האימה הוא כזה עם זקן צרפתי, מקריח באמצע ומכחיש את זה עדיין.
לא ראה ספר זמן מה.
לא ראה ספר הרבה זמן.
סרט האימה, כמו שאמרת.
כן.
והוא חי בבקתה שהוא בנה במו ידיו, והוא טוען שיש לו אישה, אבל אין הוכחות.
אבל אנחנו לא פגשנו אותה, היא בדיוק לא הייתה.
הוא היה מאוד מאוד דברן, והוא היה... בכלל לא תיארת את החיוך העצום והמוזר שיש על שפתיו, כאילו הוא הולך לאכול אותנו. זה קצת כמו הזאב הראשי מ...
השאלה אם זה רק מראה או איך הוא בדור אופי, זה...
זהו, הוא היה מאוד מיוחד.
קודם כל, הסיפור הוא שכאילו היה לנו שתי חוויות קאוץ' סרפינג ממש טובות של בתים נורמליים עם
משפחות.
עם תשתיות, משפחות, עם כן. כאילו בית שנראה...
והוא בעצם הלילה הראשון של משהו יותר כזה...
ארדקור.
בוא נגיד, כן. למצוא את הבית, זה וואו. באמת היה לנסוע בתוך יער ולנסות לנחש מה הנקודה שהיא הבית.
פעם בכמה קילומטרים יש איזה בית קטן שמישהו בנה לעצמו, כאילו...
ניטוש, כאילו, כזה באמצע...
בית מאוד יפה, שהוא בנה לבית במו ידיו, מעץ, אבל באמת אין לך שכן בדיוק, ואתה ממש בטבע, והשירותים וזה בחוץ, ו...
איזה חיים זה.
וזהו, בעצם אין, נגיד, לא היה לנו חדר פרטי, היינו איתו.
לא ממש איתו, זה היה כאילו בסלון. הוא היה מעלינו. עכשיו, גם זה לא שיש ממש סלון, וגם לא היה שם זרימה של מים, אז היה מין חבית כזאת, שאם אתה רוצה לשטוף פנים או ידיים או לא יודעת, אז זה היה כאילו, זה היה מאתגר. אמרנו, טוב, בסדר, אנחנו היינו בצבא, היינו בתנועת נוער, אנחנו נסתדר איזה יום בתנאים כאלה, אבל באמת, כאילו, אם הייתי צריכה ללכת לשירותים, קודם כל לא הלכתי לבד, אמרתי לו, גיל,
אני הורגת אותך.
אני הורגת אותך. עכשיו בוא תשמור לי בשירותים, כי גם זה לא ממש שירותים, זה 3 קירות, אפילו לא 4. כי זה לא חדר, זה היה 3 קירות, ויש לך נוף ליער, וצריך לעשות את העניינים שם. ואני אמרתי, אוקיי, אני לא הולכת לעצום עין הלילה, כי יש פה מעליי איש זר שאני לא מכירה, שקוראים לו ברנדון, כביכול, לכאורה. והוא אומר שיש לו אישה, אבל היא לא נמצאת, אני לא יודעת איפה היא.
להבדיל מהרבה אחרים שפגשנו, הוא לא רוצה לספר על עצמו, אבל התחלנו להרגיש כבר, כאילו כבר בעירית יום קודם, גם פה, שכל איש באלסקה יש לו סיפור, ואולי זה יותר בחוץ, יותר סודי, אבל יש משהו, והוא מאוד מאוד היה חברותי, אבל פחות רוצה לספר על עצמו, יותר רוצה לשמוע המון המון עלינו, שאל 1,000 שאלות על ישראל, וזה היה לו מאוד מאוד מיוחד, שכאילו באו אנשים מארץ הקודש, ואל כבר התפרקה, ורק עוד פלטה איזה, אני הורגת אותך אחרון כזה, לפני שאני נרדמה, אני באמת זוכר את זה, וכזה רמזה לי שכאילו בוא נעוף מפה כזה עם אור ראשון וזה, ואני כאילו, אתה יודע, צריך להיות מנומס גם ובן אדם וזה, אבל מתישהו גם אני נראה לי נרדמתי בשיחה איתו או משהו, והלכנו לישון, באמת קמנו...
במיטת יחיד גם.
כן.
לא מיטה, ספה, לא יודעת.
כן, ספה, קאוצ' סרפינג, אבל קמנו, ותראי, זה למחרת התמונה הזאת, אם את זוכרת, כי כבר למחרת, בדרך יציאה משם, אז ראינו את הדנאלי, שזה פרס ענק, אי אפשר להבטיח את זה, כי...
את פסגת הדנאלי.
כן, לראות את הפסגה, יש איזה, אני חושב שהמדריך שלנו שם אמר שזה 30 יום בשנה.
15.
15 יום בשנה?
וואו.
15 ימים.
נפלנו על יום כאילו בלי עננים, כאילו יום מאוד 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 צלול, זה עוד מרחוק, אבל שהתקרבנו, תחפשו תמונות של דנאלי בגוגל פוטוס ותתפללו לטוב, בכל מקרה כדאי לנסות להתקרב, כי כל הפארק הוא מדהים, לא משנה איפה עוצרים, ושם גם ראינו גריזליס ועניינים, והיינו בספטמבר עם חולצות קצרות, היה לנו מזל מדהים, ובאמת היה לנו טיול מאוד יפה, אבל זה טיול קשה, לא בקטע בהכרח הפיזי ברגליים, כמו שהשטחים הם עצומים, ואתה לא יכול להיכנס עם רכב הפרטי, אתה צריך לעלות על הסעה, ואז יש לך מדריך, אני פחות אוהב, אני מדריך בעצמי. הסעה
היא כמו טלטולית של
הצדה? הסעה היא טלטולית, והמדריך לא מפסיק לדבר. שאני בתור מדריך לא אוהב מדריכים כאלה. כאילו, שקט. באנו לטבע. אבל כל הזמן דיבורים, כל הזמן קפיצות, ומלא מלא תיירים, אז זה כאילו קטע שקצת מעיב, אבל אתה יכול כן לרדת בתחנות, ולעשות זמן שקט כמה שאתה רוצה, ועשינו את זה.
יש אבל, זה נגיד, כל הפארקים באלסקה זה כאלה, שאתה מגיע, מכניס את האוטו, לוקח טלטולית עם מדריך. או שיש לך פארקים שאתה מכנה והולך שביל בקום שורקים בארץ.
יש, פה במקרה הזה, זה פארק ענק שיש לו רק מין כביש ארוך של כמה עשרות קילומטרים דרך הפאר פנימה והחוצה אותה דרך, שעושה אותה רק הטלטולית הזאת. אתה שם במרכז מבקרים את האוטו ואתה עולה על טלטולית, ואם יש לך יום, יומיים, שלוש, אנשים גם כן נשארים ללון במחנות, בקמפינג, ועושים שם טרקים. אנחנו לא עשינו את זה, אבל עשינו שם מסלולים קצרים יותר, והיה מדהים, 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 מדהים. כן, אני חושב מומלץ לחבר'ה בכושר וזה, כבר נראה לי להישאר, אם המזג האוויר מאפשר את זה, יש שם מקומות לישון גם בתוך הפארק, ולעשות טיולי יום יותר ארוכים.
לישון בקמפינג או בפקטות?
בקמפינג. בקמפינג. אנחנו רצינו, כאילו גם לנו היה גבול מסוים להרפתקנות שלנו, אז לא עשינו שם קמפינג, למרות שפגשנו שני ישראלים צעירים שעשו שם, ונורא נורא נהנו, שהם יותר רמים מאיתנו. אנחנו נכנסנו ויצאנו מהדנאלי, וישנו בכפר הסמוך שנקרא הילי, כי גם שם מצאנו קאוץ' סרפינג. המזג האוויר היה כוח טוב, הגענו למקום, והמארחים שלנו שם אומרים לנו שהם יוצאים לקמפינג, והבית שלהם לרשותנו. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לדאוג לחתולים. יש שם כמה חתולים, אז כאילו, אל תשכחו לתת להם אוכל, מים וזה. ואחרי שהם עושים קאקי ופיפי,
תורידו את המים.
תורידו את המים. מה זאת אומרת? כי הם עושים באסלה. סתם, קטע מוזר.
הם עושים באסלה.
וואי, אמיתי. תמיד שזה אפשרי.
הם
מלפו אותם ככה.
הייתם מתשעות עצמי אם זה רעיון טוב או לא, כי מצד אחד אני לא רוצה להיכנס אחרי חתול שחרבן, מצד שני אני לא בטוח שאני רוצה לאסוף את זה, שהוא מחרבן בארגז.
בדיוק, אז הם הלפו אותם.
לפחות לא היה שם דובי ש...
כן, כן, נראה לי אם דובי חרבן באסלה, לא יהיה אסלה.
עוד משהו שחשוב להגיד, למה הם יצאו לקמפינג הזה? שני דברים. אחד, זה שהעונה של הטיולים ושל הקמפינגים ושל הזה, היא נגמרת ב-15 בספטמבר. אנחנו היינו בשבוע האחרון של העונה שלהם. זאת אומרת, ב-15 סוגרים את כל האטרקציות. גם לא אטרקציות, גם סתם, גם מוזיאונים. זאת אומרת, אלסקה נסגרת ב-15 לחודש, ורוב האנשים שממש into the wild נוסעים למדינות חמות יותר. אין מה לעשות שם, גם כי זה כפו, ואז אין עבודה. ואז הם נוסעים ומתפרנסים חצי שנה באלסקה, וחצי שנה במקום אחר באמריקה.
אבל את הזכרת פה את Into the Wild. כן. יצא לך במקרה. הסרט. שאלף הוא גם אחד מגורמי המשיכה לבחור באלסקה מראש. זה סרט שאו שאוהבים או ששונאים כזה, זה כמו ביבי.
אני ממש אהבתי. ממליץ ממש לבחון את זה.
מה, להוריד את מה שאמרתי על ביבי?
נחשוב על זה, נחשוב על זה.
זה כמו ליאונרד כהן. זה כמו קורס ברה.
או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב.
בדיוק. אבל אתה אהבת, איתי?
את הסרט? מאוד.
גם אני. מאוד. קראת את הספר?
לא קראת את הספר, אני צריך לקרוא לדעתי.
אתה חייב.
אני לא זוכר אם הספר הוא מישהו שהוא כתב אותו או שכתבו עליו. תקשיב, אחי. כי הרבה מאוד מכתבים שהתפססו עליו.
אז הספר עד קצה העולם מומלץ בטירוף, סיפור אמיתי. של מדהים. בחור שבאמת היה לו את הכל, והוא היה הכי מוצלח והכי טוב, ומשפחה נכונה וזה, ואז הוא שורף את הכסף שלו, משנה את הזהות, מוריד את תלוחית רישוי מהאוטו, ופשוט כאילו יוצא לזה מסע מטורף, בסוף מגיע לאלסקה, אתה מכיר את הסיפור, ושם זה כאילו המסע אל החופש האולטימטיבי, לבד, 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 שמה, והוא מגיע לכאילו רמות של עושר, ושל כאילו הגיגים קיומיים, פילוסופיים על החיים, ואז הסוף הטרגי שלו באמת, שהוא אוכל את הדבר הלא נכון, והוא לאט לאט הולך וגוסס שם, ואז הוא כתב את הדברים הכי מטורפים, וגם באוטובוס שהוא חי בתוך המקום השכוח אל הזה, הוא כותב כזה משהו שהיום כאילו הרבה אנשים מכירים את זה, ואנשים אפילו עשו קעקוע שלנו משפט הזה. אתה יודע על איזה משפט אני מדבר?
כן, שלא.
Happiness is only real when it's shared.
וואו.
כן, וזה כאילו, זה בסוף, כאילו זה קצת אנטיתזה לכל הסיפור שלו, אבל בסוף זה כאילו הבום הגדול, ו...
אחרי זה אני זוכר שמצאו את הגופה שלו באוטובוס עם מצלמה ועם כל הכתבים ואת כל הדברים שהוא כתב.
ואז הפך להיות ספר, ואז הפך להיות סרט של שון פן ואדי ודר מפרל ג'ם עשה מוזיקה. אני מאוד אוהב מוזיקה גם יעל, וחלק ממה שמשך אותי לאלסקה עוד מראש וגם תוך כדי הטיול, זה לשמוע גם את המוזיקה הזאת שאדי ודר כתב על אלסקה, באלסקה.
דיסק שלם.
כן, הוא הפסקול של הסרט, Into the Wild. אז אנחנו שמענו את זה שם וזה פשוט עשה לנו את זה. זה היה כל כך יפה ומתאים, שאם תרצה אתה יכול עכשיו לשמר כזה כמה רגעים של אדי ודר שהוא כותב על, על הגיבור של הסרט Into the Wild. בוא נשמע. There's no way to be free Lifting up an empty cup I ask silently
All my destinations were set נחזור להילי, שזה בעצם כפר קטן של קורא פחם, נכון גיל? אז הגענו אליו ובאמת קיבלנו בית ממש מתוק, מקסים, כמו קצת קומונה כזאת. למטה היה שירותי כביסה כאלה, אני זוכרת, כי כבר היינו בשלב כזה שצריך כבר לחבס את הבגדים, וממש נתנו לנו כזה יד חופשית, תהיו, תעשו מה שאתם צריכים. ואנחנו הרי, כמו שגיל אמר, אנחנו מנסים כבר כמה ימים לצוד את אורות הצפון, ואמרנו, טוב, כאילו, נרד ונראה מה קורה. ואנחנו עומדים בחוץ, ואנחנו רואים שמתאספים גם עוד כל מיני, אני רוצה להגיד קוראי פחם, אבל כן, אנשים שעבדו שם בעיירה, במפעל. ולאט לאט אנחנו, קודם כל יש צינה, קור מטורף יש בחוץ, ואנחנו כזה עומדים ומחכים, ופתאום זה מגיע.
בום.
זה אפילו לא בום, כי אתה בהתחלה מסתכל ואתה לא יודע מה אתה רואה. מי שזו פעם ראשונה שלו, אז הוא לא מבין כל כך מה רואים, אבל לאט לאט אתה מבין שזה פשוט כמו אורות מרקדים של כל מיני צבעים, אנחנו ראינו בעיקר ירוק, וזו תופעה שהיא אלוהית. אני זוכרת גיל אוהב להזכיר את זה, שהוא שואל אותי, יעל, מה את מרגישה, מה את רואה? ואני אומרת לו שאני רואה את אלוהים. כי אין לך רדמות לאלוהים. אתה לא בטוח שאת... אני לא בטוח שאני אפילו מאמינה, אני לא... אבל פתאום ראיתי, ופתאום האמנתי, ופתאום זה היה... ואי אפשר להוריד מזה את העיניים, כבר נתקע לך הצוואר, וכולם עומדים ומשתאים ואומרים לנו, ומבינים שאנחנו מישראל, ואומרים לנו, בונה, אתם לא מאמינים איזה ברי מזל אתם, אנחנו חיים פה שנים ולא היה כאלה אורות פה.
ומחרת, זאת אותה הכותרת בעיתון באלסקה, שאתם יודעים מה הכותרות בעיתונים. אני מראה פה לאיתה את הצילום של הכותרת בעיתון, שיש לנו את העיתון הזה בבית.
אתם מפוגגים מזה שיש את האורות הצפונה.
כאילו, זה הכותרת, וליד יש כותרת משנה על איזה עלייה קטנה בצהבת.
כן, יש לך פסיעה ראש בטטסי, דלקת כבד נגיפית, לא משנה.
ביולוג.
אבל איזה כיף שזה הכותרות שיש בעיתון, אה?
כתוב בכותרת, Heavenly Lights Dance Above Paradise Heaven Cabin. כאילו, וזה ממש קרוב לב שהיינו גם, היה שם משהו גם, באמת שהמקומיים אמרו לנו שזה כאילו נדיר, היה לנו מזל אלוהי.
אפילו שבוע לא היינו באלסקה, וראינו את האורות האלה.
איך זה מרגיש? זה תלת ממדי כזה, אתה רואה את זה קרוב אליך, רחוק ממך.
זה הכל, זה כל השמיים, ומכל הכיוונים, זה 360. אתה מסתכל לפה, אתה רואה אותם רוקדים לשם, אתה מסתכל לשם, זה מדהים.
אני אתן לך תיאור שכתב בן אדם שחי באלסקה כמה שנים, בשם רפאל בר, אני מדבר איתך שנות ה-70-80 משהו ישן, שאחד מהדברים הראשונים, אני כל דבר שכתבו, עד היום, לפני שהפודקאסט שלנו התחיל, אני אמרתי לך, קיבלתי עכשיו התראת גוגל על אלסקה, אני כאילו, אלסקה, איסלנד, אני אוהב כל דבר שקשור, אז זה לקרוא לי, להתעדכן. אז אני אקריא לך קטע מתוך ספר שנקרא בדרכי העורב לאלסקה, שזה בחור ישראלי בשנות ה-70-80 שעבר לחיות שם כמה שנים, והתנדב וחי וטס שם, תאב שם באיזה מקומית, וכתב ספר על החוויות שלו. הנה קטע קטן שמתאר את הזוהר הצפוני שהוא רואה. סוף נובמבר, חורף בעיצומו. לילה בעיר בלי ירח ואוויר קר, סמיך וצלול. דרך חלון חדר השינה צפיתי ברבבות הכוכבים שנצנצו בעלתה. ולפתע ראיתי סרט ירוק מתפתל ביניהם, מתגלגל כמו שבלול וזוהר באור מוזר. מה זה יכול להיות? שאלתי את פט. זה פעם ראשונה שהוא ראה את זה. אורות הצפון, היא ענתה. מראה שכיח בעונה זו. אני נוסע לראות מקרוב, אמרתי והתחלתי להתלבש. חכה רגע, אני בא. יצאנו לחזות בהצגה, רכובים על המסחלת הממונעת, לבושים כמו זוג דובים. טיפסנו במעלה השביל לראש הגבעה שהסתיר את אורות הכפר ודוממתי את המנוע. השקט המוחלט שימש רקע נאות לסימפוניית האורות, ובלי נפש חיה מסביב נראה היה שהמחזה מוצג רק בשבילנו. הסרט הירקרק נפתח והתחלק לשני פסים שרקדו למקצב תזמורת שמימית נעלמת. יש אנשים שנשבעים שמשמעים קולות, זאת אומרת, יש מחקרים, האם יש או אין קול לזוהר הצפוני? אני ראיתי את הזוהר הצפוני כבר כמה פעמים, בחיים לא שמעתי קול, חוץ מוואו, מסביבי, אבל יש אנשים ששמעו את זה לבד, ונשבעים שיש קול. לא יודעים עד היום. בכלל, המדע, אפשר לעשות... סליחה, יעל, כן?
אני אומרת שבשביל לראות את הזוהר הצפוני ממש טוב, אתה צריך ללכת למקום חשוך.
ממש, ריק.
כן, ריק, בלי תאורת רחוב.
בלי זיהום אור ובלי עננים, יש הסבר מדעי שבמשפט אחד, התפוצצות אלקטרומגנטית בתוך השמש, הערה סולארית זה נקרא, וחלקיקים שמגיעים, והמפגש באטמוספירה, וכל יסוד, זה מייצר את הצבע. רוב ההיסטוריה האנושית לא ידענו את ההסברים, ובעיקר יש המון סיפורים מפולקלור ומיתולוגיה מדהימים.
זה נקרא אומרים, סליחה? זה נקרא אורורה באנגלית, וזה גם יש הרבה מאוד אמונות אינדיאניות שמתייחסות לזה שזה
אלים
ונשמות. אני זוכר את הסרט הכי הדוב, הם מדברים שם באמת על כל הנשמות של החיות שהן עולות לשם.
איזה סרט? הכי הדוב.
סרט דיסני מטורף. מדהים, אז אם אתה אמרת Into the Wild, זה
הסרטציה
שלי.
סרט מדהים.
מדהים, באמת.
כן, וואו, בא לי לראות אותו עכשיו. אז אני רק אשלים את התיאור, כי הוא נורא נורא יפה, כי הוא התחיל לדבר פה כאילו על המוזיקה שהם שמו. איפה הייתי? הסרט, זה אמרתי, סליחה, צבעה מתחלף בצבעי הנבל לסגול, שזה נדיר, בדרך כלל רואים את זה בירוק, אבל לפעמים זה גם מתחלף לאדום, סגול, לגוונים של אדום ולירוק בועק, זוג מצידתיים רעם חרישית, רצועת אור נוספת נפתחה ברקע והתפצלה לסרטים מרקרקים שנשפחו לעבר קו האופק בצפון, אורם דאח עת 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 שנעלם לצלילי הכינור, כל טיפוף חרישי יצא מראשי, טיפוף שגבר בקצב העוצמה וכלי הנשיפה הצטרפו בבואק חיוור, שכיסה לפתע את פני השמיים בגרנד פינאלה, והשאיר אותנו עמומים. אחי, הבן אדם הזה טייס, הבן אדם כזה נורא רציונלי, וזה קטע כאילו פיוטי, זאת שירה, מה שהוא כותב פה, כי באמת זה כל כך מרגש. אנשים שרואים את זה, ויצא לי גם כמדריך לראות את זה עם אנשים, אנשים הכי כאילו רציונליים, או הכי, לא יודע מה, קרים, הם פשוט כאילו, או שהם בוכים, או שהם כאילו ממלמלים, או שהם רואים את אלוהים, או שהם שותקים וכאילו משתאים, ולקח להם שעות לצאת מזה. כאילו יצא לי נגיד בטול אחרון לאיסלנד בספטמבר, לראות את זה עם אנשים באוטו, אנחנו צרחנו כמו משוגעים, זה פשוט, אני לא אשכח את זה, זה אושר, זה עונג, זה כל אדם חייב לפחות איכשהו, אני יודע, זה יקר, זה קשה, זה מאמץ, זה אי אפשר להבטיח את זה. יש לי חבר מדריך טיולים קולגה שיבטיח את זה למטיילים שלו, והם טבעו אותו, וניצחו, ובצדק. כאילו, כי אתה לא יכול להבטיח
כן,
את זה.
כן, לא מבטיח.
כן. אבל צריך לנסות ולהתאמץ, זה משהו שחייב להיות ברשימת החלומות של כולנו, כי זה דבר מדהים.
למרות שאני שמעתי על זה גם צדדים אחרים, אני גם שמעתי אנשים שמאוד התאכזבו, שזה חלש, שזה קטן.
זה נכון, זה גם קרה, היה לנו לילות שזה גם היה דרדלה, אז נכון, אפשר גם להבטיח איזה עוצמה זה יהיה. אבל זה דבר די שכיח גם לראות את זה בצורה מאוד עוצמתית. כאילו, אנחנו מאוד בריא מזל, אבל זה קרה יותר מלילה אחד. כאילו, זה קורה כמה וכמה פעמים, אם מתאמצים בשביל זה.
זה תקופה ארוכה גם נמצא.
כן. אגב, כל הטיול שלנו באלסקה, אתה יודע כמה זמן הוא היה?
5 שבועות, לא משהו.
אפילו פחות. כאילו, לנו זה מרגיש כמו תקופה. תכלס, זה היה 20 ימים, כאילו, אבל כל יום היה כל כך, כל כך מדהים. כל יום וכל לילה. וגם ספטמבר, זו תקופה מאוד מומלצת, כי ביום אפשר לטייל הרבה, 12 שעות אור, ובלילה אפשר לצאת לצוד הרבה, ולתפוס את הזוהר. והצבעים של השלכת, ומעט יותר אנשים.
נכון, סתיו זה עונה מיוחדת.
רק עוד מילה על אילי, לפני שנמשיכה למסלול, זה שגם ידענו שהאוטובוס המפורסם מ-Into the Wild, מהסרט, אז הרפליקה שלו נמצא שם. האוטובוס האמיתי הוא איפשהו עמוק עמוק בשטח, והוא נהיה איזה מקה למטיילים, ואז כבר יותר ממטייל או שניים איבדו את חייהם בדרך. אז אחרי שהיינו שם, יש תמונה מפורסמת של מסוק כזה ענק שמרים את, את האוטובוס ומעביר אותו למוזיאון. אז האוטובוס כבר לא נמצא עמוק בשטח, אבל האוטובוס החליפי נמצא באילי על הכביש הראשי. האוטובוס מהסרט. אז הצטלמנו שם, והיינו שם בבית קפה, וזה היה, זה תיירותי כזה, אבל זה לאנשים שאוהבים את הסרט ואת הספר, זה ממש חווייתי וכיף.
זהו, אז סיימנו עכשיו את חלק מספר 1 שלנו, ובשבוע הבא יצא חלק מספר 2, זה נושא ענק, אז היינו חייבים לפצל אותו ל-2. מקווה מאוד שנהנתם, ראה אתכם בפרק הבא, שהוא באמת המשך השיר של הסיפורים ששמענו היום. ויאללה, אנחנו היינו את עושה נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פרפסנס, פודקאסט, אוהב אתכם, ויאללה, נראה אתכם בפרקים הבאים. ביי מטיים.